בואו נזכר, מה ראינו פעם שעברה? למדנו פסוק בירמיהו שאמר, הנה ימים באים ולא יאמר חי השם אשר העלה את ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה. זאת אומרת, כביכול פשט הפסוק הוא שכבר לא נאמר, לא נדבר על יציאת מצרים, אלא נאמר ונדבר על ניסי הגאולה האחרונה. מהפסוק הזה למד בן זומא שבאמת לעתיד לבוא לא יהיה צורך להזכיר יציאת מצרים, אלא כבר לא יהיה צורך, כן, כבר אנחנו נעסוק בגאולה האחרונה, ולא יהיה צורך כבר לעסוק ביציאת מצרים. וחכמים חלקו עליו, ודרשו כל ימי חייך לרבות ימות המשיח. זאת אומרת, לפי חכמים, עד לעתיד לבוא יהיה צורך להזכיר יציאת מצרים. ומה שכתוב בפסוק, לא יאמר חי השם, אומרים חכמים, זה לא יאמר כאמירה מרכזית, אבל עדיין יהיה צריך להמשיך ולהגיד יציאת מצרים. נכון שבנפש ההתרגשות והשמחה תהיה בגאולה האחרונה, אבל עדיין יהיה צורך לומר יציאת מצרים. נותנים איזה חכמים ראייה לדבריהם, יעקב אבינו, שגם אחרי שנאמר לו, לא יקרא שמך יעקב, כי מישראל יש מך, עדיין התורה לפעמים קוראת לו כן יעקב, סימן ששם יעקב עדיין לא נעקר במקום, עדיין הוא חשוב, עדיין הוא בעל משמעות, ומצטרף אליו שם ישראל שהופך להיות עיקרי יותר. כך גם לגבי יציאת מצרים. אז זה המחלוקת, ואנחנו חותרים עם המערה להבנת דרכם של חכמים. למה לפי חכמים הדבר הזה הוא עקרוני? למה גם לעתיד לבוא עקרוני לסבב יציאת מצרים? אז אנחנו עכשיו עוברים במה שכל סיבה, זה מה שהגדרנו בעצם, חילקנו את זה פה לשלושה חלקים, אז זה בעצם הפסקה השנייה. במה שכל סיבה. בסדר, יש לכולם? במה שכל סיבה ראוי שתימצא עם המסובב. בסדר, תכין, יש פה איזה קטע באמצע, הפסקה האמצעית, שהיא נותנת לנו איזה צורת חשיבה, כאילו יתנו אנחנו מתנתנים כרגע מהגמרא במסכת ברכות, לומדים מושגים חשיבתיים כאלו, שאחר כך איתם נחזור חזרה לבאר את הגמרא. אז יש פה סיבה ומסובב. סיבה זה הדבר הגורם, נכון? השורש של הדבר, הסיבה שגורמת, והמסובב זה הדבר שנגרם מתוך הסיבה. כן? הסיבה יצרה את המסובב. המסובב הוא תוצר של הסיבה. עכשיו בואו נראה מה אמר הלומד. במה שכל סיבה ראוי שתימצא עם המסובב. ואם לא כן, לא היה סיבה באמת. ואם אתה רואה סיבה והוא אינו נמצא עם המסובב, אינה הסיבה באמת. המשל, דוגמה, כאשר אתה רואה שהבונה הוא הנגר והוא הסיבה אל הבית. והוא מת והבית נשאר. או אם אתה רואה שהאב הוא סיבה, שהוא סיבה אל הבן, והאב מת והבן נשאר. אין עליך לומר שהבנאי הוא סיבה גמורה על הבית, או האב סיבה גמורה אל הבן, אל תאמר כך. שהסיבה הוא שצריך שיהיה נשאר עם מסובב. שאם הוא סיבה אליו להיות נמצא, גם הוא צריך לקיומו. וכאשר נשאר הבית עומד אחר שמת הבנאי, זהו בשביל שלא היה הבנאי סיבה לעמידת הבית ולקיום שלו. כי לא היה הבנאי סיבה רק אל התקרבות העצים זה לזה ולהניח זה על זה. וכאשר אין הסיבה, לא ימצא התקרבות העצים. אבל קיום הבית הוא לעצמו, כי הארץ הוא נושא אליו. אם כן, הסובב לעמידת הבית הוא הארץ. ובוודאי זאת הסיבה היא נשארת עם המסובב. ולא ייתכן הסירת הסיבה הזו להישאר המסובב. טוב, בואו נראה. מה אומר? יש לנו, אז אמרנו, מושגי היסוד שהמערה משתמש בהם פה זה סיבה ומסובב. סיבה זה הגורם, השורש, שמייצרת איזה תוצאה, איזה תוצר, איזה מסובב, ולשון המערה. סיבה ומסובב. אומר המערה, יש שני רמות של קשר בין סיבה למסובב. יש סיבה ומסובב, שהמערה קורא לה הסיבה, סיבה אמיתית או סיבה גמורה. דהיינו, הסיבה ברמה הגבוהה. הסיבה והקשר הגבוה בין סיבה למסובב הוא קשר כזה שהסיבה היא גם גרמה למסובב, אבל היא גם הגורמת כל רגע ורגע לקיום המתמשך שלו. זאת סיבה שהיא ממש סיבה עקרונית, סיבה מקיימת את המסובב. שבלעדיה המסובב לא היה נולד וגם לא היה קיים. עוד פעם. קודם כל המושגים, סיבה ומסובב, סיבה זה הגורם, והמסובב זה הנגרם, הדבר שהוא נוצר כתוצאה מהסיבה. אומר המהר"ל, יש לנו בעולמנו שני רמות של קשר בין סיבה למסובב. שני רמות של קשר. או בדרך הדוגמה זה יהיה מאוד מאוד פשוט, בהתחלה זה נשמע מסובב קצת את הראש, אבל דרך הדוגמה זה יהיה מאוד פשוט. יש שני רמות של קשר בין סיבה למסובב. יש סיבה שהיא גרמה למסובב. בואו נתחיל עכשיו, אני אתחיל הפוך, מהסיבה במסובב בקשר הנמוך. כי זה דוגמה יותר פשוטה, מה שהמהר"ל אומר פה למשל לגבי בניית בית. הנגר הוא הסיבה לבניית הבית. נכון, בימינו כבר לא נגר, בנאי, אבל בשון המהר"ל נגר. הנגר הוא הסיבה לבניית הבית, נכון? אבל הנגר הוא רק הסיבה להיווצרות הראשונית של הבית. הוא לא הסיבה שממשיכה לקיים אותו כל רגע ורגע. שהרי הנגר יכול למות, והבית ימשיך להתקיים. אז זה קשר בין סיבה למסובב, קשר נמוך, קשר מהסוג הנמוך. שהקשר הוא רק התחלתי וכן, ביצירה של הבית, אבל הסיבה היא לא המהווה והמקיימת את הבית כל רגע ורגע. אז הסיבה להיווצרות של הבית זה הנגר, אבל היא סיבה שאחר כך מקיימת את הבית כל רגע ורגע, זה בכלל הקרקע שעליה הבית מונח. זאת אומרת, אין פה סיבה מהסוג הגבוה. סיבה מהסוג הגבוה היא סיבה שהיא גם מייצרת את הדבר, מהווה אותו, וגם אחר כך מקיימת אותו כל רגע ורגע. ואם לא תהיה את הסיבה, אז המסובב ייעלם ולא יהיה. זה סיבה ומסובב מהסוג הגבוה. לא, בואו ניתן אנחנו דוגמה. תנו לי דוגמה לסיבה ומסובב מהסוג הגבוה. שהסיבה היא גם מהווה את הדבר והיא גם מקיימת אותו כל רגע ורגע. זה ודאי הדוגמה הכי קלאסית, כן? הקדוש ברוך הוא אנחנו, כן? הקדוש ברוך הוא כתוב, נכון, אם לא היה בעולם, היה, כל העולם היה נעלם. אז כן, ואתה מחיה את כולם, לא רק בראשית ברא אלוקים, אלא ואתה מחיה את כולם כל רגע ורגע. אז זה נקרא סיבה אמיתית, לשון המהר"ל, או סיבה גמורה. מה? לא. אולי יש עוד דברים כאלה. זה יותר קשה למצוא. שמש ומה? פה יש את המימד המקיים, נכון, אבל אין את המימד המהווה. נכון? זאת אומרת, השמש לא יצרה את הצמחים. נכון? היא רק מקיימת אותם כל רגע ורגע. אז הנה, יש לנו פה דוגמה חשובה. זה כאילו, יש את הקיום, אבל אין את הסיבה מורחבת לכלול בתוכה את שני המרכיבים. היא גם שורש הקיום והיא גם מהווה. זה יותר קשה למצוא לדוגמה כזאת. מה אתם אומרות? אפשר למצוא בעולם עוד דוגמה כזאת? צמחים ומה?
בגנן.
אם הגנן ימות, הצמח יכול להישאר אבל. כן, אבל זה לא חייב להיות הגנן הזה. נכון? הגנן שתל את הצמח, ויכול להיות שהגנן הולך לעולמו, הצמח לא. אז לא, זה כמו, אז זה דוגמה כמו הבניין, כן, שהנגר נגר את הבניין והלך. מה? צמחים ומים, אבל עוד פעם, המים לא הולידו את הצמחים. זה יותר דומה לדוגמה, המים מהווים את הצמחים עכשיו, מקיימים את הצמחים עכשיו, אבל הם לא ייצרו את הצמחים, נכון? הם לא הסיבה להיווצרות, אנחנו מחפשים סיבה גם שיצרה את הדבר וגם ממשיכה לקיים אותו. יותר מורכב. אימא ותינוק, אני חושב, אפשר להגיד אימא ותינוק שהוא... כן, הייתי אומר אפילו, לא כשהוא נולד, תינוק בבטן אמו. רק תינוק בבטן אמו. כי תינוק אחרי שהוא נולד, האימא חס ושלום יכולה להיפטר והתינוק עדיין יתקיים. אבל תינוק בבטן אמו זה כן. נכון? זאת אומרת, הוא עדיין...
למרות שגם שם הרע, כאילו, גם שם זה יכול להיות כמו הסיבה שנייה.
למה?
כי בסוף תרבו מקרים שהיום
נפגע. והתינוק עדיין היה חי?
אבל לא יודע,
אוקיי. אז אנחנו מבינים שזה יותר מסובך למצוא מהסוג הזה. אפשר להגיד, לא יודע מה, השורשים והעץ, לא יודע, או הזרע, הזרע והעץ, כי הזרע תמון בו כל ה... כל המשך הפוטנציאל, זאת אומרת, הוא גם ילד את העץ, והוא גם, הזרע הוא עדיין בעצם השורשים שממשיכים לקיים את העץ. אבל הבנו את הרעיון, נכון? זאת אומרת, סיבה מסוג הגבוה זה סיבה שהיא גם התוצאה, מיילדת את הדבר וגם ממשיכה לקיים אותו כל הזמן. זה הרבה יותר קשה למצוא דבר כזה. רוב הדוגמאות הן סיבה מהסוג הפשוט, או כמו שאתם הזכרתם, יש דבר אחד שהוליד את הדבר, ויש דבר אחר אולי שממשיך לקיים אותו. אבל קשה למצוא דבר שהוא באמת הסיבה האמיתית לדבר, כן, שממשיכה לקיים אותו. נכון? בסדר? כן. כן, בלשון המהר"ל, אנחנו קראנו לזה סיבה גבוהה, הוא קורא לזה סיבה גמורה או סיבה אמיתית. זה הלשון שלו. כן? עכשיו בואו נקרא את זה עוד פעם ברצף, אתם תראו שזה ממש פשוט. עוד פעם, במה שכל סיבה, סיבה כוונה ברמה הגבוהה, ראוי שתימצא עם המסובב. היא ממשיכה להוות את המסובב. ואם לא כן, לא היה סיבה באמת. ואם אתה רואה סיבה והוא אינו נמצא במסובב, כן, אם הסיבה כבר נעלמה והמסובב עדיין ממשיך להתקיים, אינה סיבה באמת, או בלשוננו, היא לא סיבה ברמה הגמורה. למשל, כאשר אתה רואה שהבונה הוא הנגר, הוא הסיבה אל הבית, והוא מת והבית נשאר. או אם אתה רואה, עוד דוגמה, האב שהוא סיבה אל הבן, והאב מת, והבן נשאר. אז האב הוליד את הבן, אבל הוא לא ממשיך לקיים אותו. אין עליך לומר שהבן היו סיבה גמורה לבית, או האב הוא סיבה גמורה אל הבן, אל תאמר כן. שהסיבה הוא צריך שיהיה נשאר עם המסובב. הסיבה האמיתית היא כזאת שממשיכה לקיים את הדבר כל רגע ורגע. שאם הוא סיבה אליו להיות נמצא, גם הוא צריך לקיומו. וכאשר נשאר הבית עומד אחר שמת הבנאי, זהו בשביל שלא היה הבנאי סיבה לעמידת הבית ולקיום שלו. כי לא היה הבנאי סיבה רק אל התקרבות העצים. זאת אומרת, הבנאי הוא סיבה אל התקרבות העצים, אל בניית הבית הראשונה. אבל לא, הוא לא הסיבה להמשך בניין הבית. ולהניח זה על זה, וכאשר אין הסיבה, לא יימצא התקרבות העצים. זאת אומרת, אם לא היה בנאי, אז באמת ההיווצרות של הבית לא הייתה יכולה להיות. אבל קיום הבית, זאת אומרת, ההמשך של הקיום של הבית, הוא לעצמו. כי הארץ הוא נושא אליו. אם כן, הסובב לעמידת הבית הוא הארץ. ובוודאי זאת הסיבה היא נשארת עם המסובב. ולא ייתכן הסרת הסיבה הזאת וישאר המסובב. אז הבית בעצם יש שני גורמים. יש סיבה אחת שיצרה אותו, זה הבנאי, הנגר. יש סיבה שממשיכה לקיים אותו, זה הקרקע שעליו הוא עומד. אבל זה סיבות חלקיות, זה לא סיבה גמורה שיש בה שני המימדים. וכן, אינה אב סיבה אל הבן, הוא לא ממשיך, נכון? אב לא ממשיך לקיים את הבן כל רגע ורגע. אבל האב הוא סיבה אל זריעת הזרע, וזאת הסיבה נשארת. כי אם אין האב, אין כאן זריע זרע. זאת אומרת, נקודת ההולדה היא ודאי מכוח האב, אבל רק נקודת ההולדה. אבל הסיבה המקיים את הבן בהמשך הוא הטבע שנתן השם יתברך אליו. כי איך ייתכן שייתן הסיבה יותר ממה שנמצא בעצמו בו? ואם היה האב סיבה לקיום הבן, אם כן תמצא שהאב ייתן לבן יותר ממה שיש בו, האב כבר לא נמצא בעולם, איך הוא יכול להמשיך לקיים את הבן? זה לא נכון. כי ייתן קיום לבן אף אחר שמת האב בעצמו, לבנו יש לו חיות אחר מיתת האב. ודבר זה אי אפשר שייתן דבר מה שלא נמצא בו. אבל סיבת קיומו מסיבה אחרת הוא השם יתברך. אשר הוא סיבת הכל, ואין סיבה זולתו. פה בעצם הוא אומר מה שאמרתם קודם, שבעצם הסיבה האמיתית של כל העולם זה השם יתברך. הוא המייצר את הכל, והוא גם הסיבה שממשיכה לקיים את הכל. טוב, עד כאן הכרנו את המושגים. עשינו מין סיבוב כזה, סיבה מסובב, הסתובבנו פה בסיבובים, כדי לקבל את המושגים האלה. סיבה חלקית וסיבה גמורה או סיבה אמיתית. למה המהר"ל לקח אותנו לכל הסיבוב הזה? עכשיו, עם המושג הזה, ירצה המהר"ל לחזור לשאלתנו, כדי להסביר את דעת חכמים. עכשיו, בואו ננסה להבין בעצמנו, לפני שנקרא. שאלנו, למה לפי חכמים יהיה צורך לעסוק ביציאת מצרים גם לעתיד לבוא, לכל הדורות? מה תהיה התשובה לאור המושגים שלמדנו? יציאת מצרים היא הסיבה האמיתית של עם ישראל. צריך להבין את המשפט הזה, אבל הבנתם את ההקשר, כן? זאת אומרת, יציאת מצרים היא לא רק איזו נקודה נוסטלגית מהעבר שבה נולדנו ואנחנו נזכרים בה כדי ללמוד מזה כל מיני דברים מעניינים, כן? שנקרא ללמוד מהעבר, לקבל רשמים מהעבר וכו'. זה לא יציאת מצרים, זה לא העומק של יציאת מצרים. יציאה מצרים זה משהו שעדיין מקיים אותנו ומחיה אותנו בהווה. עד לעתיד הבא. זה כבר דבר שצריך להבין אותו, מה הכוונה. בסדר? אבל זה הכיוון, כן? להבין אחרי שהבנו את המושג סיבה אמיתית, מה העומק של המושג הזה שנקרא בשבילנו יציאת מצרים. בסדר? עד כאן? מה? כן, כן, חיינו כאן. אז זה עוד לא למד, אני רק אומר, עכשיו רוצה ללמוד את זה, כן? רק שנבין את ההקשר של המהר"ל, הוא לימד אותנו את המושג סיבה אמיתית, ועכשיו הוא יחזור ויגיד לנו יציאת מצרים זה סיבה אמיתית. מה הכוונה? עכשיו נראה. מלא אירועים משמעותיים, נכון? יכולת להגיד על הרבה אירועים אחרים, נכון? בסדר, בואו נראה עכשיו. זה בעצם מה... זה משונה במבט ראשון הדבר הזה, אבל זה עכשיו העמקה מאוד גדולה במהות יציאת מצרים ובכלל במהות של עם ישראל. אחרי זה להקדמה. עכשיו אנחנו חוזרים לדעת חכמים. ולפיכך, סבירה לאו לחכמים, שיש זכר ליציאת מצרים אף לימות המשיח. למה? כי איך לא יהיה זכר לסיבה עם המסובב? אם אתם שומעים, פה הוא אומר את זה. לא יכול להיות שלא יהיה זכר ליציאת מצרים, כי יציאת מצרים היא הסיבה. לא יכול להיות שהסיבה תיעלם, זה פה סיבה מהסוג הגבוה, שאם היא תיעלם, חס ושלום, הכל נעלם. למה? אז בואו מסביר. כי מן המדרגה שקנו ישראל כשיצאו ממצרים, קנו עוד מדרגה יותר עליונה. ואם לא שהוציאנו ממצרים, ולקח ישראל לו לעם, לא זכו לאותה מעלה עליונה שיקנו לעתיד. כי יציאת מצרים הוא סיבה בעצם, בעצם הכוונה באופן עצמי, באופן מהותי, אל הגאולה העתידה. ולפיכך, כשישיב בן זומא דברי חכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לעתיד, הלא כתיב הנה ימים באים, שמזה יש להוכיח שלא יהיה נזכר יציאת מצרים לעתיד, אז זה ישיבו חכמים לא שתהיה יציאת מצרים עיקר, אלא שיש שיעבוד מלכויות עיקר, יציאת מצרים תפלה. וכל זה מפני שאי אפשר שיהיה מסובב בלי הסיבה. וכך ראוי שיהיה עם שיעבוד מלכויות, זכר לדבר שהוא סיבה אליו, והוא יציאת מצרים. טוב, עכשיו בואו ננסה להבין. מה מתכוון פה המהר"ל ללמד אותנו ביסוד הזה? אני עוד פעם נקרא את ההתחלה. ולפיכך סבירו לנו חכמים, שזכר ליציאת מצרים אף לימות המשיח. כי איך לא יהיה זכר לסיבה עם מסובב? ופה מגיע אני חושב המשפט היותר יסודי פה. כי מן המדרגה שקנו ישראל כשיצאו ממצרים, קנו עוד מדרגה יותר עליונה. אם לא, שהוציאה ממצרים, לא זכו לאותה מעלה העליונה שקנו לעתיד וכו'. מה הכוון? המהר"ל אומר לנו, אנחנו צריכים להתרגל ללמוד את יציאת מצרים לא כאירוע היסטורי, אלא כלעידת מדרגה. מן המדרגה שקנו ישראל ממצרים. יציאת מצרים אכן היה אירוע היסטורי, כן? אבל העיקר ביציאת מצרים היה אירוע מטה-היסטורי, מטה-בטט. קרה פה משהו הרבה יותר עמוק מאשר אירוע היסטורי. נולדה פה מדרגה חדשה במציאות. מדרגה מופלאה שנקראת נשמת ישראל. זה מה שקרה ביציאת מצרים. כנסת ישראל, נשמת ישראל, בני בכורי ישראל. התגלתה מדרגה של הופיע עם ישראל בעולמו. המהר"ל, בספר שהוא מדבר על יציאת מצרים, ספר גבורות השם, הוא מסביר, אני חושב שגם הוא יסביר את זה פה בהמשך, שיציאת מצרים היא לא סתם לא קרה באופן הדרגתי. כמו בכל עם, כל עם הוא הולך ונולד באופן הדרגתי, כן, ממשפחה לחמולה, לשבט, באופן אינדוקטיבי, לאט לאט, מפרט לפרט לפרט. לא, יציאת מצרים, לפני יציאת מצרים לא היינו שום דבר. היינו עבדים, לא היה פה כלום. הייתה אומה מצרית, ועבד משול כנספח, הוא אין לו שום ביטוי, שום עצמו. וברגע אחד נולד עם, בחצי הלילה. ברגע אחד, חצי הלילה, חזרנו משהו לא יום ולא לילה, משהו שהוא מעל ההיסטוריה ומעל כל המציאות הממשית. רגע שהוא איזו התנוצצות של המציאות העליונה בתוך המציאות האהובית, ועברתי בלילה הזה. עברתי בלילה הזה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. הכוונה, זו מציאות אלוקית עליונה שמבקיעה לתוך העולם ומולידה לתוך העולם מדרגה אלוקית מוחלטת. מדרגה אלוקית מוחלטת שנקראת נשמת ישראל. והמדרגה הזאת היא מדרגה שהכל כבר תמון בתוכה. הכל, כל האור וכל הטוב וכל כל האלוקות וכל כל כל הניסים, כל הכוחות שיופיעו וכל האמונה שתופיע וכל כל הפרטים וכל הדורות כולם. הכל כבר תמון שם באנרגיה האדירה הזאת שנקראת נשמת ישראל. הכל נולד שם. בני בחור ישראל, נשמה אלוקית, נשמה מוחלטת, עליונה מאוד. והמדרגה הזו שנולדה ביציאת מצרים, כל מה שיחשף מכאן ולעתיד לבוא, הוא בעצם הולך לחושף את מה שנולד שם. זה הכל אנשים שהיא סיבה אמיתית. סיבה אמיתית, הכוונה, הנשמה הגדולה שנולדה בעם ישראל, היא הסיבה האמיתית לכל מה שעם ישראל יוליד מתוכו, כל הכוחות של הפרט ושל הכלל, כל ההתקדמויות ההיסטוריות, כל ההתקדמויות העולמיות, הכל היא תוצאה של מה שהנשמה הזאת תלך ותחשוף ותוציא אל הפועל עוד ועוד ועוד מדרגות. כולל הגאולה העתידית, שתהיה כל כך משמחת וכל כך נפלאה וכל כך ממלאת את הלב, אבל כתוצאה ממה היא? היא עוד גילוי, עוד גילוי של מה שנולד בנו ביציאת מצרים. זה המבט, אומר המהר"ל, של ההבנה ושל האופן שבו אנחנו מתבוננים ולומדים מיציאת מצרים. אנחנו לומדים מיציאת מצרים לא כלימוד היסטורי עתיק, אלא כיניקה משורש חיינו. ביציאת מצרים נולד שורש חיינו. נולדה נשמה שכל הטוב האלוקי כבר טמון בתוכה. וכשאנחנו מתבוננים ביציאת מצרים ועוסקים מיציאת, אנחנו יונקים מהנשמה הזאת עוד ועוד, וחושפים מן הכל שנה בליל הסדר, וכל יום ויום בהזכרת יציאת מצרים, אנחנו יונקים עוד ועוד, מנביעים את הגודל שיש בנשמה הזאת, ויונקים, מוצאים את זה לפועל, וחושפים את זה. וכל דור ודור, כן? איך אנחנו אומרים, יש שם בליל הסדר, בכל דור ודור, קמים עלינו לחלותינו, נכון? זה יציאת מצרים היא מתמשכת, היא הווה מתמשך, נכון? כמו שהיא עבר מתמשך, כן? היא לא עבר, היא נצח מתמשך. היא נשמה נצחית שהולכת ומתגלה, הולכת ופועמת, הולכת וחושפת את כוחותיה. וממילא כל דור שיקומו צוררים חדשים ואתגרים חדשים, יגרמו לנו, בעל כורחם, לחשוף עוד יותר את מה שיציאת מצרים בנתה בנו ונטעה בתוכנו. כל צורר הוא מוליד בתוכנו כוח חדש, הוא מכריח אותנו להתאמץ ולגלות מתוכנו, מתוך הנשמה האינסופית הזאת, שהולידה בנו את ניסי פורים ואת ניסי חנוכה ואת ניסי יום העצמאות ואת כל, הכל, 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 זה עוד גילויים של כוחות, מאיפה הם באים הכוחות האלה? הם גילויי כוחות שתמונים בתוך נשמת ישראל, שהולכת ומתגלה, הולכת ומפציעה, ושום כוח לא יעצור אותה, אלא הפוך. ככל ש יקום עלינו לחלותינו, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, מידם חז"ל דורשים, מידם עצמם, כמו שמשה רבנו גדל מתוך הבית המצרי, כך בעל כורחם של הרשעים, הם לא מבינים שהם גורמים לנו, כמו חז"ל אומרים, כמו ששמן שדורכים עליו, זה, כמו זיתים דורכים עליו וזה עצמו מוציא את השמן, כך הגויים כביכול באים לחלותינו, הם לא מבינים שהם מוצאים איתנו יותר שמן, יותר כוחות, יותר עוצמה, נשמה אלוקית שככל שהם מנסים לעצור אותה היא רק מנביעה ומוציאה אל הפועל יותר ויותר כוחו. זה יציאת מצרים. ממילא מובן למה הצורך לעסוק ביציאת מצרים ולכל הדורות, לכל הדורות, כי זה יניקת הכוח שלנו. כי עם ישראל הוא לא נבנה מ-0 ל-1 ל-2, אלא כביכול הכל כבר תמון, והמעמל שלנו זה לחשוף את הנשמה הגדולה. הנשמה הגדולה שלנו שכבר מכילה את כל האור המופלא, ודאי שדורש מאיתנו המון המון כוחות והתמודדויות. אבל כוחות מדודויות שעניינם לחשוף את טבע הנשמה הגדולה הזאת שקיימת בתוכנו, הולידה אותנו וממשיכה להוליד אותנו בכל דבר. כן. אנחנו את הנשמה בעיקר לומדים מתוך הגילויים שלה, כמו כל דבר אלוקי. כן, כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, את עצמותו התברך, אנחנו לא מבינים בכלי השכל. אבל את היניקה מהשם יתברך, אנחנו רואים את גילוייה בכל, כן, בכל רבדי החיים. עוד ועוד, בגילויים ההיסטוריים, הגילויים הרוחניים, של הופעת הטוב, וכל גילוי החיים, כן, הנבאה הולכת ומונבעת אלינו היצירה האלוקית והטוב של האל. אותו דבר בנשמה שלנו, באופן פרטי, נכון? גם את הנשמה שלי באופן פרטי אני לא מבין. אבל אני חושף אותה, ואני רואה כל הזמן כמה כוחות היא נותנת לי, כוחות ועוצמות וגילויים וכו' וכו'. זאת אומרת, את הטוב האלוקי, אנחנו נפגשים בטוב האלוקי דרך גילוייו. כן? אז אותו דבר, נשמת ישראל היא המקור גם של הנשמות הפרטיות. היא המקור של כל הטוב האלוקי שנמצא בו. כן? הרב מביא באורות את הזוהר הקדוש אומר שנשמת ישראל היא השכינה. מה זה שכינה? שכינה זה האור אלוקי שהוא לא בעולם העליון, אלא שהוא בא לשכון פה בתוך המציאות. יש לו מקום שבו הוא שוכן בתוך עם ישראל. הנשמה הכללית ששוכנת בתוך עם ישראל היא נקראת השכינה, היא נשמת, היא כנסת ישראל. והנשמה הזאת היא בעצם כל הטוב האלוקי שאמור להתגלות. אחר כך הוא מתגלה דרך הנשמות הפרטיות, הוא מייצר את כל התהליכים בעולם, והוא גורם לעולם לגדול ולצמוח ול... כן? אז לכן, כאילו, להגדיר נשמה זה כאילו כמו לנסות להגדיר אלוקות. אנחנו יונקים מהנשמה, והנשמה היא מקור כל הטוב האלוקי שנמצא בתוכנו, לאין ארוך יותר מהנשמה הפרטית, שהיא רק גילוי אחד, אינסופי, של האינסופיות הכללית הזו. כן? וכל גילוי הטוב שיש בעולם הם הכל תוצאות, הם הכל הולכים ומוצאים לפועל את נשמת ישראל. ומי שאחראי כמובן להוציא את זה לפועל זה עם ישראל, אבל אחר כך כל העולם ניזון מזה. כן? כל העולם הולך וניזון מהאור הזה שנמצא בנשמת ישראל. כן, הרב משתמש בביטוי תמצית, באורות הוא אומר ש... נשמת ישראל היא תמצית ההוויה, אמונת ישראל היא תמצית האמונות בעולם. תמצית כמו שאנחנו שמים בתי, יש מים שהם תפלים, הם לא, הם חסר, אבל אתה שם תמצית, היא נותנת פתאום את הטעם לכל המהלך כולו, לכל התי כולו. אז עם ישראל הוא תמצית ההוויה, כלומר, נשמתו יש את התמצית של הטוב, של האור האלוקי שאמור, כן, לתת טעם, לתת מהות, לתת ערך לכל גילוי החיים. אז עכשיו המהר"ל בעצם נותן לנו פה, ממש הבנה חדשה ומאוד מאוד עליונה, מה הכוונה לעסוק ביציאת מצרים? לעסוק ביציאת מצרים זה להבין איפה נטוע שורש חיינו ולנעוק משם, לדעת שזה מקור יניקה לסופר. ולכן, ממילא עכשיו אנחנו מבינים דעת חכמים. ודאי שיהיה צריך לעסוק ביציאת מצרים, יציאת מצרים זה מקור האנרגיה שלנו. ואנחנו עוסקים בה לא כזה לימוד שמה היה פעם, והיה משה רבנו, הוא לבש כפייה, והוא לבש הלך עם כזה מזה, כאילו ההתרכזות היא לא בא, אפשר כאילו, יש עניין בזה אפילו לעשות הצגות ולסדר וזה, אבל צריך לדעת שהכל זה ביטויים שאנחנו מנסים לאחוז דרכה בעיקר, והעיקר זה המדרגה הרוחנית האדירה שנבנתה בעם ישראל, שכן הקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו, ואותה אנחנו מנסים לממש ולמשש ולגעת ולנוק ולהכיר אותה ולזרום מתוכה ולקבל כוחות מתוכה וכן. אז זה נקרא לעסוק ביציאת מצרים. להתחיות מיציאת מצרים, לקבל יניקה מהשורש האדיר הזה שהקדוש ברוך הוא נטע בנו, וכל דור בדור אנחנו ננק מהשורש הזה ונקבל ממנו כוחות של עשייה ושל אמונה ושל יצירה ושל שמחה וכו'. בסדר עד כאן? בסדר? אז הוא נתן לנו עכשיו הסבר עצום לדעת חכמים. עכשיו, אומר מה, יש לנו כמה, בואו ננסה לסיים, וככה יהיה לנו סיום של ההקדמה, זה מצוין. אז הוא זוכר שהגמרה, חכמים הביאו ראייה לדבריהם מיעקב אבינו, נכון? שכמו שיעקב, גם כן, קראנו לו שם ישראל, אבל עדיין, שם יעקב הוא גם כן חשוב. לכאורה, זה היה רק דוגמה כזאת, חיצונית, כאילו, הנה, כמו שלא כתוב שלא נאמר יציאת מצרים ובכל זאת אומרים, כך כתוב לא יאמר שמך יעקב ובכל זאת אומרים. אבל המהר"ל עכשיו ירצה להסביר את אותה מהות של סיבה אמיתית גם לגבי שם יעקב ושם ישראל. גם שמה, שם ישראל באמת הוא יהיה השם החדש, אבל גם שם ישראל יונק משם יעקב. שם יעקב הוא כאילו הסיבה האמיתית לשם ישראל. בסדר? מה הכוונה? זה בוא נראה דעה. כן, שם יעקב הוא הסיבה האמיתית לשם ישראל. בוא נראה. ולפיכך מביא לראיה, שם יעקב וישראל, שלא נעקר שם יעקב, כמו שלא נקרא יציאת מצרים, נכון? מה אמרנו? לא נקרא יציאת מצרים, כי היא ממש עקרונית, כי היא עדיין מחיה אותנו ונותנת לנו את כל המדרגות החדשות. אותו דבר זה ששם יעקב לא נעקר, זה לא מקרי. זה עקרוני. למה? בסדר? נעקר הכוונה שכשקוראים ליעקב ישראל, לא שמעלים עם שם יעקב, עוקרים אותו, אלא הוא עדיין חשוב. כן? למרות ששם ישראל הוא לכאורה יותר מכובד, יותר עליון, אבל עדיין שם יעקב הוא עקרוני. למה? כי שם יעקב גם כן הוא סיבה לשם ישראל. מה זה? כי שם יעקב נקרא מלשון שהיה יעקב מקטין עצמו כמו עקב. יעקב מלשון עקב, מקטין עצמו, עקב זה האיבר הנמוך והשפל. ואין דבר יותר שפל מן העקב. ודבר זה הסיבה שיהיה השם יתברך מגביה אותו עד שיקרא ישראל על שם שרית עם אלוקים ועם אנשים. שם יעקב ושם ישראל הם סוג של הפכים. שם יעקב על שם הנמכה, עקב, שיעקב מנמיך את עצמו בענווה, משפיל את עצמו, לא משפיל את עצמו כמה לא עושה מעצמו צחוק, אלא מרכין את עצמו, כן? אל מול הקדוש ברוך הוא, כמו עקב. ושם ישראל מבטא שררה, שרי אל, עוצמה, שררה, שלטון. זאת אומרת, אומר המהר"ל, דווקא זה שיש ליעקב שם יעקב, זה עצמו נותן לו שם ישראל. זה הסיבה לשם ישראל. זה הסיבה שיהיה שמגביה אותו עד שיקרא ישראל. על שם שרית עם אלוקים ועם אנשים. למה? שכל המשפיל עצמו, הקדוש ברוך הוא מגביה אותו. זאת אומרת, הכלל הנפלא הזה. כל המשפיל עצמו, הקדוש ברוך הוא מגביה אותו. ומשפיל עצמו זה לא האדם שהולך ברחוב וצועק קוקוריקו, כן? משפיל עצמו, הכוונה, מכניע את עצמו מול ריבונו של עולם. בענווה, כן? כל המשפיל עצמו, הקדוש ברוך הוא מגביה אותו. כן? ומפני כך, ישראל גם כן נקראו בשתי שמות אלו. יעקב וישראל. זה לא רק שם פרטי של יעקב אבינו, זה שם של עם ישראל. כן, לפעמים הנביאים קוראים לעם ישראל, זה בשם יעקב, כמו אל תראי תולעת יעקב, בתי ישראל אני אספתיך. יש כן, בנבואות, עם ישראל לפעמים נקרא יעקב. כי בשביל שהם מקטינים עצמם, אנחנו יעקבים כאלו, מקטינים עצמנו, משפילים את עצמנו מול ריבונו של עולם, בגלל זה הקדוש ברוך הוא מגביה אותם. ומפני כך, אלו שתי הגאולות הם מתחברים ביחד, כאילו הם גאולה אחת. נראה כמה זה נפלא, נכון? זה משם יעקב ושם ישראל. על פניו, יש בעם ישראל שתי תכונות שבאמת הופכיות, וקשה מאוד להכיל אותן, נכון? העוז והענווה, נכון? העוז והענווה לחיי עולמים, אבל העוז והענווה זה גם תכונות של עם ישראל. עם ישראל משפילים עצמם בענווה כמו יעקב אבינו, ומלאים בעוז, מלאים בגבורה, עזים שבאומות כתוב. עזים שבאומות, ביחד עם זה, ענוותנים שבאומות. איך זה מסתדר ביחד? אומר המהר"ל, יכולנו להבין, מסתדר, איכשהו, לא יודע, שתי מסתי מידות, לפעמים אנחנו כאלה, לפעמים אנחנו כאלה. אומר המהר"ל, לא, זה לא מסתדר ביחד. זה השורש של זה. בגלל שהם משפילים את עצמם, לכן הם בעלי גבורה כזאת עצומה. איך זה מסתדר? איך זה יכול להיות? ופה נקודה מאוד עמוקה. מה היסוד של הכלל הזה שכל המשפיל את עצמו, הקדוש ברוך הוא מגביע אותו? אז גם את הכלל הזה אפשר היה להבין בתור כזה מידה כנגד מידה. אתה משפיל את עצמך, הופך את עצמך לאפס. בא הקדוש ברוך הוא עושה לך זה נס כזה. לא, 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 אתה לא אפס, אתה כזה גדול. כן, מין כזה מידה כנגד מידה. אבל זה לא העומק שמה שאמר לנו. המהר"ל אומר, זה עצמו הסיבה לתוצאה הזאת. למה? מכיוון שלהשפיל את עצמנו, זה לא לגרום לעצמנו להיות אפסים במובן המושפל והעלוב והמסכן של המילה. להשפיל את עצמנו להכיר את מקור הכוח שלנו. לדעת שמעצמנו אין לנו שום דבר. הכל מאיתו יתברך. הכל מאיתו יתברך. וכיוון שאנחנו יודעים את זה, אנחנו מתמלאים בענווה, בצמאון, בשפלות ברך, בהרכנת ראש, בענווה גמורה, והענווה הזאת משמחת אותנו. היא לא מעיינת אותנו, גורמת לנו להיות עין, היא לא גורמת לנו להיות מסכנים ועלובים, אלא היא מחברת אותנו למקור הכוח שלנו, שזה הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שבלי ריבונו של עולם אין לנו שום דבר, לא שכל ולא דעה, לא כישרונות ולא יופי, לא אמונה ולא טוב, לא שום דבר. ואנחנו יודעים מה המעיין שמתוכו כל הטוב שבנו יונק. כל הטוב שבנו. כי ממך הכל, ומידך נתנו לך. כן? אז קיבלנו הכל ממך, ולכן אנחנו גם משתדלים לעשות טוב בעולם ולהחזיר לך את הטוב הזה. כי ממך הכל ומידך נתנו לך. והענווה הזאת היא מקור הכוח של עם ישראל. כי כשאתה יודע שהכל מה שמתברך, זה לא דבר שמוריד לך את הכוחות. זה דבר שמעצים אותנו פי כמה וכמה. אין מקור אנרגיה יותר גדולה. כי אתה הופך להיות צינור של ריבונו של עולם. אתה הופך להיות הבעל. אתה לא בא בשם הפרטיות שלך. אתה לא אומר, וואלה, אני כזה גיבור, ואני זה, ואני יותר מאחרים. בסדר, כשאתה בא בשם הפרטיות שלך, בסדר, אז יש פרטיות כזאת, יש פרטיות אחרת, אז הוא יותר... הכל כזה אנושי כזה. אבל יש פה עם שמסוגל להתרומם מעל הקומה האנושית, ולזהות את מקור היניקה שלו, ולהתבטל לגמרי, 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 אבל זו התבטלות שהיא מחיה. כמו עץ שמתבטל אל השורש שלו. כן? אז ההתבטלות של עץ אל השורש שלו מחיה אותו, נותנת לו את הכוחות הכי גדולים והכי עצומים. ולכן הענווה של עם ישראל היא לא כאילו, טוב, גם ענווה וגם גבורה. היא מקור הגבורה. היא מקור הגבורה. ודווקא דוד המלך שיגיד, אני תולד ולא איש, הוא יהיה עדינו העצני, שיהיה, כן, עדין כתולד וקשה כעץ ובקרב, יהיה גיבור הגיבורים. ויכניע את גוליית עם כל הגבורה החיצונית שלו. מכיוון שכל הגבורה של דוד המלך היא לא אנושית פרטית. אם היא הייתה אנושית פרטית, היא בחיים לא הייתה עומדת מול העוצמה הגולייתית. בחיים לא. אבל כיוון שדוד המלך מזהה את שפלותו המרוממת, המשמחת, אל מול ריבונו של עולם, הוא מקבל מזה כוחות עצומים. זה סוד הגבורה של עם ישראל. שם יעקב, הוא מעצים אותנו ונותן לנו שם ישראל. זה פילי פלאות. כן? ולכן זה הכלל, כל המשפיל עצמו, הוא מגביע אותו, זה לא קסם כזה, זה לא מידה כזה מידה. זה הסיבה האמיתית. הסיבה האמיתית לגבורה של עם ישראל, זה הענווה של עם ישראל. זה יסוד עצום. הדבר הזה, וזה לכן אומר, זה מאוד מאוד דומה, לכן גם חכמים מביאים את הראייה הזאת, כי זה מאוד דומה לעיקרון שהם רוצים להגיע ליציאת מצרים. יש דבר שהוא הגורם, כמו שיציאת מצרים נותנת כוחות נצח לעם ישראל, כך גם הענווה של עם ישראל נותנת לו עם מקור הגבורה שלו, עם מקור היניקה שלו לגבורה. כל זה הביא המהר"ל כהקדמה לספרנו נצח ישראל, שהולך לעסוק בתכונה הזאת של הנצחיות של עם ישראל, ולכן זה היה מאוד מאוד עקרוני לו לפתוח מזה לומר, הכל העיסוק שלנו בנצחים של עם ישראל מתחילה מההבנה שעם ישראל קודם כל הוא נצחה בנשמתו. נשמתו האדירה שנולדה בו יציאת מצרים היא מקור הנצח. היא מקור הנצח, היא מה שייתן כוחות להתגבר ולפעול וליצור, ויכול להיות שיהיו דברים חדשים לגמרי, כן, כמו שירמיהו אומר, יאמר דברים חדשים, אבל תמיד תמיד היניקה היא מיסוד הנצח של עם ישראל, שזה הנשמה הגדולה שנולדה בנו ביציאת מצרים. בסדר? אני קורא רק את הפסקה האחרונה כדי ש... נדע שסיימנו. ומפני שביארנו בחיבור גבורות השם עניין גאולת מצרים, יש לחבר עם זה גאולה האחרונה. זאת אומרת, הספר הקודם שהמהר"ל כתב, הוא עסק באמת ביציאת מצרים, בלידה של הנשמה הגדולה, ועכשיו אנחנו לומדים על הגאולה האחרונה. אבל צריך לזכור, אתה עוסק בגאולה האחרונה, זה חייב להיות המשך של גאולת יציאת מצרים. אז זה ביטול של גאולת יציאת מצרים, זה ביטול של הנשמה הגדולה הזאת. וחיבור הזה נקרא בשמו נצח ישראל, אתה מבואר למעלה בתחילת חיבור גבורות השם. כי בחיבור הזה יתבאר, כי השם יתברך נתן ישראל הנצחיות, ואינם קלים חס ושלום בגלותם הקשה הכבד. יש פה איזו עוצמה נצחית בעם הזה. למה? כי העם הזה הוא המשך של הנשמה הנצחית שנולדה בו ביציאת מצרים, והולכת ומתגברת באופן נצחי על כל המכשולים. גם כן יתבאר, כי יש אל השם יתברך הנצח, שהיא המנצח מלכות הרביעית שיש להם הממשלה. כדכתיב, עלו מושים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לה שם המנוחה. אמן, כן יהי רצון, במהרה בימין. זאת אומרת שאנחנו עומדים לפני מה שנקרא האתגר האחרון, כן, של גאולת, של הנשמה הזאת, להביא את גאולת ישראל האחרונה, אנחנו חייבים להתחבר למקור הכוח שלנו. הכוח האמיתי שלנו זה בנשמה האלוקית, וככל שנחשוף אותה, נוכל בעזרת השם, כן, להתגבר על מה שנקרא מלכות רביעית, כן, ולהוציא לפועל את הנשמה הזאת בכל העוז והגדולה שלה. כן, שאלו.
אז זה חיבור וגם, זה סיבה שהיא גם חיבור וגם מתיימת?
כן, אנחנו, הנשמה הזאת הולידה אותנו, אבל היא ממשיכה להעניק לנו כוחות. כן, במיוחד עכשיו, שאנחנו בגאולה כל כך מסובכת, כל כך מורכבת, כן, כל דבר מורכב. הגאולה הזאת, כתוב שהיא תומנת בתוכה את כל המורכבויות של כל הגלויות ביחד. עכשיו אנחנו נמצא מה שנקרא במלכות רביעית. מלכות רביעית זה כל המורכבויות ביחד. אז ממילא הצורך שלנו לנוק מהנשמה שלנו, ולהבין כמה היא רלוונטית. אנחנו לא עוסקים פה בהיסטוריה, לא עוסקים פה כן, בכל הבירורים הרוחניים שעכשיו מלווים אותנו בטח דרכתנו כל יום ויום. היכול שלנו להתמודד איתם עם היניקה מאותה נשמה אלוקית שמעניקה לנו כוחות ועוז. כן.
אבל
קודם כל זה חלק מהשגרה, יש לנו מצווה כל יום להזכיר יציאת מצרים. אנחנו עושים את זה בקריאת שמע, כל יום יש מצווה להזכיר יציאת מצרים. מעבר לזה, כל המצוות שאנחנו עושים, אנחנו מזכירים יציאת מצרים בקידוש של שבת, אנחנו פשוט מזכירים את הצורה שגרתית, אנחנו לא שמים לב. כן, אבל כל המון המון מצוות שאנחנו עושים, אנחנו מזכירים יציאת מצרים. כל שבת וכל, בקידוש של כל חג, כן? יציאת מצרים מלווה אותנו, היא סוג של איזה ליווי כזה שנמצא כל הזמן באטמוספירה. ככל שלומדים את זה גם יותר, אז ממילא גם מבינים זה ששוב, הופכים את זה מנוסטלגיה לחיות, כן? אבל בוודאי שפעם אחת בשנה זה מה שנקרא התחברות שורשית יותר, כמו בכל החגים, שכל, גם כל יום אנחנו צריכים להיות בבחינה של תשובה, אבל יש לנו את יום כיפור, וכל יום צריכים להיות בשמחה, יש לנו את פורים וכן הלאה, כן? הנקרא יותר פנימית. טוב, בסדר? שבת שלום, תודה רבה.